בוקר טוב לכולם. כן, מי יודע או יודעת מהי פרשת השבוע? יפה מאוד, ויקח קורח, בן יצהר, בן קהת, בן לוי. פרשה שאנחנו מגלגלים אותה כל שנה, והיא במרכזה מטפלת במחלוקת קשה מאוד בין אנשים שקראו תיגר נגד המנהיגות של משה ואהרון. לכאורה יאמר השואל, מאחר וכל שאנחנו מגלגלים, מה יש עוד לחדש? הרי סוף סוף אנחנו כל שנה מתייחסים לכך. והתשובה, תמיד תמיד אפשר להאיר את העניינים מהערות אקטואליות, ולכן אנחנו נציף במשך הזמן הקצר שעומד לרשותנו שני עניינים. א', האם תורת ישראל יש בה מה שנקרא חופש ביטוי או לא? כי יש כאן מה שנקרא תגובה מאוד חריפה כלפי בעלי המחלוקת, אם תרצו אפילו מעורבות אלוהית שמיימית כנגד הקוראים תגר, קורח ועדתו וכו'. והשאלה, האם התורה מכירה מה שנקרא חופש ביטוי או לא? ודבר שני, והוא זה, גם אם נגיע לכלל מסקנה שהתורה כן מכירה בחופש ביטוי, האם החופש ביטוי הוא ללא גבול, או שמה הוא חייב להיות עם גבולות? השאלה הזו היא איננה מתייחסת אך ורק כלפי התורה, היא מתייחסת גם כן כלפי כל הללו שנושאים את דגל הליברליות, את דגל חופש הביטוי, את דגל הדמוקרטיה. ונצא לדרך על בסיס של שני הדברים הללו שאנחנו רוצים להציף. ובכן, חידוש שוודאי ודאי לרבים הוא לא ידוע. לא זו בלבד שתורת ישראל מקבלת את חופש הביטוי, היא אפילו עולה על הדמוקרטיה, וכך שהיא מחייבת חובת ביטוי וחובת שמע. ונסביר את הדברים. בחופש ביטוי הדמוקרטי, זכותו של כל אדם להביע את דעתו, אבל אין דואגים לכך שהזולת ישמע את המתבטא. הוא לא חייב לשמוע אותו. יש חובה לתת למי שרוצה להתבטא שיתבטא, אבל אין חובה שהזולת ישמע את זולתו. ואז מה יוצא? יוצא אבסורד שכאילו חופש הביטוי הוא רק נתינת אפשרות להביע דעה או השקפה או אמונה או דרך מסוימת, אבל זה עלול להיות בחלל ריק, בתוך וקום, שאין שומע, שאין דורש, שאין מבקש, שאין הפריה דעות. ואמרתי לכם בזמנו דבר שבאמת נצרב בתודעתי ואני עדיין צעיר לימים. אז בזמנו נכנסו נציגי הפנתרים השחורים לכנסת, אחד מהם כמדומני קראו לו צ'רלי ביטון, והגיע הזמן בכנסת שהיה לו רשות הדיבור כמו כל חבר כנסת. הוא עלה לדבר, לא אחד במליאה חוץ מהסגן יושב ראש, זה היה תור שלו, הוא הרי אמור לנהל את הישיבה, הוא חייב, אבל לא היה אף אחד. באותו צ'רלי ביטון חסר השכלה פורמלית, אבל נכון בחוכמת חיים ובאני מאמין, ולכן הוא שם לכנסת. מה עשה? אם זוהי המליאה כמו שאתם, מה הוא עשה? הסתובב כשפניו אל הקיר ואמר, אדוני יושב ראש הכנסת, מליאת הכנסת הריקה שאני מדבר אל הקיר. הבנתם? זה עלבון גדול מאוד לדמוקרטיה, לתת לחבר כנסת זכות דיבור ואין מי ששומע. מה? מהי התכלית, מהי המטרה של זכות הדיבור, חובת השמיעה והפריית הדעות, שמה אולי יש בדבריו אמת, ממשות, שניתן לאמץ אותם ללא הבדל סיעתי, פוליטי, אלא לטובת האזרחים או לטובת הערכים. ולכן תורת ישראל אומרת שאם חבר כנסת או חבר עירייה או חבר כל פורום שנבחר לנהל משהו לא מגיע לדיון, הוא נחשב כאילו לא קיים מבחינה מספרית, ויש צורך להכניס מישהו במקומו כדי שלעולם לעולם הדיון יהיה בהרכב מלא. אם בית הדין הוא שבעה, חסר דיין אחד, אז זה נקרא חסר בהרכב ויש צורך למלא אותו. אם הכנסת זה 120, אם חסר אחד, יהיה צורך מישהו שימלא את מקומו. לעולם לא יתקבל חוק 17 נגד 18 או 17 נגד 1. לא, מי שחבר כנסת חייב להיות ולהביע את דעתו בעד או נגד, אבל לא ייתכן שהוא לא יהיה שותף. זה נקרא חובת הביטוי וחובת השמיעה וחובת ההפריה. זה משפט התורה. משפט התורה אומר, אם אדם תלמיד שומע את רבו מטהר את הטמא, מטמא את הטהור, מחייב את הזכאי, מזכה את החייב, מניין שאותו תלמיד, תלמיד לרב, אסור לו לשתוק, שנאמר לו תגורו מפני איש. אתם לא צריכים לפחד מפני אף אחד. לא תאגרו את הדברים בבטנכם, אלא השמיעו את דבריכם. כמובן שאם התלמיד רואה שלפי הבנתו הרב טועה, הוא איננו צריך לפנות לרב בהתרסה ולומר לו, שמע, אתה טועה, אני חולק עליך. דבר בכבוד, דבר בכבוד, אתה מדבר בכבוד, תשמע, והעניין ישקל עניינית. כך רבותיי גם כן בן ובת אשר שומעים את ההורים מביעים דעה מסוימת, לא רק רשאים, הם חייבים לומר, אבא, אמא, כבוד רב, כלום לא למדתם אותנו כך וכך. למשל, ניתן דוגמה, אם משל האבא והאמא מתקסים עצה איך לסדר בחצר וכו', ונניח שהם מציעים הצעות שעלולות לפגוע בחצר של השכנים, ולא אכפת להם כי מסתכלים על עצמם. חובת הבן או הבת לומר, אבא, אמא, סליחה, האם לא למדתם אותנו שכל אדם חייב לזהר בכבוד חברו, במון חברו, בדרך ארץ? אבל חובת ביטוי, ויש חובת שמע. ההורים אסור להם לומר, למה מי אתה? אתה הבן שלי, אתה את בת שלי, למה אתם תגיד לנו דבר כזה? אנחנו עושים מה שאנחנו מבינים. אין דבר כזה, אין. יש חובת ביטוי ויש חובת שמע, אבל התורה מדברת גם על אופן הביטוי, על אופן הביטוי. ומשום כך, כשאנחנו נכנסים לפרשת קורח, מופיעים קורח ועדתו ומתחילים, אבל איך הם מתחילים? בהתרסה. ומדוע תתנסעו על עם השם? למה תעשו ככה? למה תעשו ככה? בהתגרות. תאמרו, סליחה, נבחרו נציגים, כהונה, נשיאות וכאלה דברים. מה הקריטריון? על בסיס מה נבחרו? מדוע אין שוויון בחלוקת השררות? אלה הן טענות ענייניות, למה לא? אבל לבוא במיידי ולהתחיל בהתרסה ובדרך ביטוי בלשון המעטה בוטה, בוטה, זאת לא דמוקרטיה. עם כל הכבוד שהאדם רוצה לבטא משהו, דע איך לבטא את הדברים. אנחנו כולנו שומעים, וכי אנחנו חברה דמוקרטית מאוד, ויש לנו כלי תקשורת, וזה טוב, זה יפה, שמביעים דעה אם השר הזה צדק, או השרה הזו צדקה או לא צדקה, מפרים את הדעות. חובה, חובת ביטוי וחובת שמע. אבל עם כל הכבוד, דרך ארץ קדמה לתורה. אל תתבטא כלפי מי שאתה רוצה לבקר אותו או אותה בלשון מזלזלת, עפיפון תבערה, כך וכך וכך, בהתנסות. למה מי אתה? אתה כמוני ואני כמוך. דבר בכבוד. אל תדבר בהתנסות. אתה לא המדינה. אתה לא כל החברה. אתה אדם שנברא בצלם אלוהים. ואתה מבקר אדם שנברא בצלם אלוהים. דבר בכבוד. עד רבה. הדברים שאתה דבר בכבוד, ככל שהם יהיו מכובדים וענייניים, הם יהיו נוקבים. יש סיכוי שיתקבלו. אבל ברגע שאתה מדבר בהתנסות, בהורה, קודם כל אתה פוגע בעצמך. כי בני אדם יגידו, רגע, רגע, תראו איך הוא מדבר. שנית, אתה פוגע בשיח הציבורי. אתה פוגע בחופש הביטוי. מחר מחרתיים בני אדם יגידו, אני לא רוצה חופש ביטוי כזה. אבל יתרה מזו. בכנסת. בכנסת מתווכחים. וזה טוב שמתווכחים. וחייבים להתווכח. אבל למה בהתלהבות? למה בביטויים עולבים ומעליבים? למה לומר ביטוי מתוך לבך, ואתה אומר את זה כמעט מתוך שנאה, כמעט בבוז תהומי כלפי מי שאתה מבקר? לא. תאמר, סליחה, אני חושב שדפוס התנהגות כזה הוא לא נכון. אני חושב שהשיקול הזה לא נכון. אני חושב שהשיקול הזה פוגע באינטרס של העם היהודי. אני חושב שזה פוגע בחברה. אני חושב שזה פוגע בשוויון. לדבר בצורה עניינית, לא בצורה מתלהמת, לא בצורה מתנשאת, ובוודאי ובוודאי לא בא מתוך שנאה. כי אז מה קורה? החילוקי הדעות הללו מעמיקים פערים במקום לקרב. חופש הביטוי אמור לקרב את הדעות, למצוא את הקונצנזוס, מעבר לכל שיקול פוליטי, לראות איך אנחנו יכולים לשמור על הקונצנזוס ולהיות עם אחד, ולדעת איך להמשיך הלאה לפעול בצורה הנכונה. לכן פרשת קורח בעדתו, שבאמת מתארת לנו מעורבות שמיימית קשה מאוד כלפי המעורבים, היא לא באה לסתום תפיות, כי ההלכה כאמור במפורש כותבת לא רק שיש חובת ביטוי, לא חופש ביטוי, אלא חובת ביטוי. וכאמור, לא רק שיש חובת ביטוי, יש חובת שמיעה, אבל יש גם חובה איך לדבר, לדבר בצורה עניינית. זו הדרך האמיתית העולה בית אל. ומשום כך נסיים ונאמר שאומנם התורה נראית ארכאית, קדומה, מדברת בשפה שאולי אין אנו רגילים לה בתקופה המודרנית, ויש שאנחנו חושבים שחברתנו הדמוקרטית היא הנאורה. אכן, דמוקרטיה זה נאורות. השאלה, מה טיבה של הדמוקרטיה ואיך מתנהגים בדרך דמוקרטית נאורה? על זה כדאי לו לומר. וכאן הבית מדרש הזה, המכללה הזו, שהיא זוכה מדי פעם פעם להיכנס לפני ולפנים לתוך ספר העתיק הזה, יכולים לבוא לומר רבים, חבריה, טעיתם בכתובת. אתם עוד לא יודעים שזה מקור הנאורות וזה מקור הדמוקרטיה האמיתית. שבת שלום וברכה.